היי, בוקר טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט 278 של רגסים פלטפורמה, ואנחנו במספר 25 של במפרס. באולפן כרגיל, נתן ואלון, בוקר טוב, מה נשמע?
אלון, בוקר טוב.
יופי, מעולה. התאריך היום הוא אוקטובר 11, 2015, השעה 10 בבוקר. זהו, אז במפרס. במפרס זה סדרה של פודקאסטים קצרים שאנחנו מקליטים בערך פעם בחודש, שבה אנחנו מעלים נושאים קצרים, כל מיני דברים שנתקלנו בהם במשך החודש, בין אם זה ריפוזיטורי זמני בגיט-האב, בלוגים מעניינים, או כל מיני דברים שימושיים בעולם התכנות. זה תמיד דברים שיש לנו איזושהי נגיעה אישית, כל אחד יביא את מה שיש לו. זהו, לפני שאנחנו נתחיל, נזכיר את הקבוצה שלנו בפייסבוק, שיש בה כבר קרוב למשהו כמו 450 חברים, שם אנחנו מפרסמים את הפרקים. הפרקים כמובן מתפרסמים גם בשאר הערוצים, טוויטר, בעצם שאר הערוצים זה רק טוויטר, אבל זאת אומרת מי שיותר נוח עם טוויטר סבבה, אבל מי שרוצה גם להיכנס לקבוצת פייסבוק, אז יש שם גם הרבה דיונים ושאלות ותשובות שלא בהכרח קשורות לפרק המסוים. כמובן שאפשר לשאול גם על פרקים מסוימים בפייסבוק וגם יש הערות בבלוג עצמו, אז איך שנוח לכם. זהו, אז בואו נצלול לשאר הנושאים. אז אני אתחיל ככה עם רשימה של נושאים שאספתי החודש, ותרגישו חופשי כמובן להתפרץ. פיצ'ר שגיטה פרסמו נקרא Protected Branches, שזה נחמד, זה בעצם נותן כמה דברים, פותר איזה כמה pain points, ויש לי גם איזשהו wish list קצר, אבל בגדול מה שהם נותנים זה את היכולת לחסום force, כלומר לחסום push עם force. מי שלא מכיר, push עם force זה אומר, שאם איכשהו יש חוסר התאמה בין הברנץ' שלכם המקומי לברנץ' המרוחק בגיטהאב לצורך העניין, ואתם עושים פוש מינוס פורס, אז הוא דורס את כל התוכן של הברנץ' המרוחק. עכשיו זה בסדר כל אתם עובדים על ברנץ' פרטי שרק אתם משתמשים בו. אם אתם עושים פוש פורס למאסטר לצורך העניין, זה עושה סמטוחה לכולם. ובגלל זה הרבה אנשים מתנגדים קטגורית לנושא הזה של פוש פורס, כדי למנוע את השגיאה הפוטנציאלית שמישהו יעשה פוש פורס למאסטר או לכל ברנץ' אחר שעליו יותר משני אנשים עובדים, כי אז זה פשוט עושה סמטוחה לכולם, אתם יכולים לאבד עבודה, זה פשוט מוחק את כל מה שניסה ברימוט, ואם לצורך העניין מישהו עשה פוש ואתם לא עשיתם עליו סינק, זאת אומרת לא עשיתם לו פול, אז העבודה שלו תאבד. זהו, אז Protected Branch קודם כל מונע push force על ברנצ'ים שבהם אתם בוחרים, וזה משהו שאתם בדרך כלל רוצים לאפשר על master או על develop או על כל ברנצ' אחר שבו הרבה אנשים משתמשים. בנוסף, הוא גם נותן לכם את האפשרות לחסום commit, לחסום פושים, במקרה שהביד שבור, כתוצאה מאינטגרציה עם איזשהו continuous integration, לצורך העניין טראביס או אחרים. אז זה נחמד, כמו שאני מניח שהרבה חברות עושות כשיש להם source control מקומי, אז יש לו מעט הוקים, וזה הוק מאוד נחמד שנותן לכם למנוע פושים כשהסורס קוד שבור. נושא אחר שנתקלתי בו לא מעט פעמים, שהוא די כואב, זה הנושא של קוד ליק בגיט-האב, שזה משהו שבאמת הייתי רוצה שגיט-האב יחשבו איך הם פותרים את זה. מה שקורה הרבה פעמים, אנשים עושים פורק לריפוזיטורי שהוא פרייבט, ובטעות דוחפים את זה לריפוזיטורי שהוא פאבליק. עכשיו זה די קל לטעות, זאת אומרת הם עושים פורק נגיד עם היוזר הפרטי שלהם ואז דוחפים בטעות לרפוזיטורי ביוזר הפרטי שלהם, או שעושים יוצרים ברנץ' ודוחפים בטעות למקום הלא נכון בגיטהאב וככה דולפים, זאת אומרת דולף סורס קוד, לפעמים דולפים סודות, יצא לי לשמוע על חברה שבה המפתחות של AWS היו קומיטית בתוך הסורס קונטרול, שזה bad practice, לא חשוב למה, זאת אומרת בלי שום קשר זה bad practice, אבל כל עוד הסורס קוד הוא חבוי, אז זה לא נורא, ברגע שמישהו בטעות עשה קומיט, סליחה, עשה פוש לריפוזיטורי שהוא פאבליק, סתם ככה סקריפט קידיז שכל הזמן עושים סריקה לגיטהאב עלו על זה, והתחילו לעשות להם סמטוחה בסביבת פרודקשן.
כן, יש מלא פסוורדים אפשר למצוא בגיטהאב, כן. המון, אם אתה סורק, חבל לך על הזמן.
כן, אז בחברה הזו אני יודע שהם הורידו את כל הסביבת פרודקשן, העלו מאות סרברים משלהם, כלומר, פגעו קשות בסביבת פרודקשן ובזבזו להם הרבה כסף. וכל זה בגלל טעות יחסית תמימה, שהאמת לא קשה לעשות את הטעות הזאת למי שלא שם לב, במיוחד אנשים שחדשים יחסית לגיט, מאוד קשה להבין מי נגד מי שם. אז אני לא כל כך יודע איך אפשר להגן לפני זה, אבל הייתי מאוד שמח אם גיטה ביו עושים את זה. זהו, אז זה לגבי הנושא של Protected Branches בגיטה. נושא אחר, נתקלתי באיזשהו ריפוזיטורי נחמד בגיטה, שנקרא The Art of Command Line, שהוא בעצם בא ומסביר הרבה מאוד מהבייסיקס של ה-Command Line בלינוקס או במק, שחלקם אני מניח הם די בסיסיים, כלומר בין אם עקרונות של איך בש עובד, סטנדרט אינפוט, סטנדרט אוטפוט, רידירקשן וכו', ובין אם זה פקודות שונות ופופולריות כמו טרי או PS3 או פיינד או כל מיני דברים כאלה, יוטיליטיז שכולם משתמשים בהם כל יום. אני מצאתי את זה מאוד שימושי, למרות אני חושב שהכרתי את רוב היוטיליטיז, עדיין מצאתי שם דברים שלא הכרתי וזה מאוד נחמד. אז הריפוזיטורי הזה הוא יחסית, הוא די בייסיק, כלומר המדריך הזה, The Art of Command Line, הוא לא למתקדמים, סביר להניח שתכירו שם את רוב הפקודות, אבל עדיין נחמד לעבור עליו כדי לראות אם פספסתם איזשהו משהו שהוא יחסית בייסיק ודי שימושי. זהו, הנושא הבא שרציתי להזכיר, הוא הטכנולוגי ריידר של ThoughtWorks. בעצם ThoughtWorks זו חברת קונסלטינג די גדולה, אני חושב סדר גודל של כמה אלפי עובדים בכל העולם, והם פעם בכמה חודשים, אני לא זוכר אם זה חצי שנה או אולי שלושה חודשים, הם מפרסמים את מה שנקרא טכנולוגי ריידר. טכנולוגי ריידר זה איזשהו מאמר שלהם שמסתכל על עולם הטכנולוגיה, בעיקר על דברים שהם משתמשים בהם, ונותן ציונים לשפות תכנות, לטולס, לפרקטיקות וכו'. הציונים שהם נותנים, הם מחולקים לארבע קטגוריות, שזה adopt, כלומר זה הציון הכי גבוה, trial, שזה שווה לנסות, assess, זה תנסה, אבל בזהירות אנחנו לא יכולים להמליץ על זה, ו-hold, שזה מילה מנומסת אל תתקרב אפילו לא למקש למטתה. אז אלה ארבע הרמות, ומסתכלים על גם ארבע קטגוריות שונות, שזה כלים, שפות תכנות ופרמורקים, לא זוכר מה אחרים, אבל בגדול, אני חושב, best practices, יותר במובן של soft practices וכו'. אז כמה דברים מעניינים מהרדאר שהתפרסם לא מזמן. אז קודם כל, Digital Ocean, שזה ספק קלאוד, בדומה אולי לאמזון, אבל עם סגנון אחר לגמרי, נכנס לטרייל, שזה התקדמות מאוד מאוד יפה לדיג'יטל אושן, הוא סוף סוף נכנס למיינסטרים, אז זה דבר אחד. דבר שני, עוד נושא שנכנס לטרייל אצלהם, זה Offline First Web Applications, כלומר Web Applications שקודם כל חייבים לעבוד באופליין, שזה גם מבחינתי נחשב הפתעה, כלומר זה נכון שזה, כולם אומרים שזה best practice, האם כולם עושים את זה? אני חושב שמעט מאוד עושים את זה. אז ברגע שThoughtWorks מכניסים את זה לתוך טרייל, אני חושב שזה מאוד משפיע על דעת הקהל. נושא אחר שהם למעשה ממליצים מאוד חזק נגד, כלומר הם שמו אותו בהולד, זה צוות DevOps בחברה. יש הרבה חברות שלקחו את צוות האופרשן שלהם ושינו את השם ועכשיו קוראים לו צוות DevOps, וזה מבחינתם איזשהו מס שפתיים שבו הם אומרות, אנחנו עושים DevOps בחברה. תכלס, זה לא שונה מצוות אופרשנס כמו שהיה גם לפני 5 או 10 שנים, וההמלצה של ThoughtWorks היא חד משמעית נגד. הסיפור מאחורי זה, אני מניח שחלקכם מכירים, הוא שברגע כל העניין בדאב-אופס הוא שיתוף פעולה בין אנשי אופרשנס לבין המפתחים. אם מפרידים צוות דאב-אופס, זאת אומרת, אם יוצרים צוות דאב-אופס נפרד לחלוטין, זה בהגדרה מונע שיתוף פעולה. או לפחות מקשה על שיתוף הפעולה, אז בעצם לא עשינו בזה שום דבר. אז זהו, אז זה הנושא הזה של DevOps Team, שהם ממליצים נגד. עוד כלי אחד מעניין שרציתי להזכיר, זה גור, שזה בעצם איזשהו פרוקסי מאוד מעניין שנכתב בגור, שיצא להשתמש בו כמה פעמים, שבעצם נותן לכם יחסית בקלות לשכפל טראפיק מפרודקשן, ולשלוח אותו לסרברים בטסט, או להקליט טראפיק, ולשלוח נגיד סאבסט של הטראפיק למקום אחר. זה כלי שהוא מאוד קונפיגורבילי, עם פרפורמנס מאוד יפה, אני השתמשתי בו בפרודקשן, בסרופות של אלפים או אני חושב עשרות אלפים בשנייה, פשוט הקלטה של HTTP טראפיק ושליחה של שכפול שלה לסרברים אחרים. זה מאוד נחמד שאתם רוצים לבדוק דברים בפרודקשן מבלי להזיק לפרודקשן. כלומר, נגיד יש לכם גרסה חדשה, ואתם, במקרה הזה אני השתמשתי באיזשהו דאטה קולקטור, אני רציתי שהמידע ימשיך להיאסף עדיין על ידי הדאטה קולקטור הישן, אבל במקביל לבדוק את הדאטה קולקטור החדש על טראפיק אמיתי. אז פשוט שכפלתי את הטראפיק, גור יודע להזין על הסוקט של ההוסט, בלי להזיק לטראפיק, כלומר הוא מעביר את זה הלאה להוסט ברמה של הקרנל, מבלי שיזיק לטראפיק, אבל במקביל הוא גם יודע לשלוח כמו T, נגיד בלינוקס, הוא יודע לשלוח את הטראפיק למקום אחר, או להקליט את זה פשוט לקובץ מקומי, ואחר כך אפשר לעשות עם זה ריפלי. זהו, כלי מאוד מאוד שימושי. ורק לוז'ר אחד קטן, אני חושב שהכלי, בעצם הפרמוק הראשון שאיתו התחלתי לעשות פיתוח פרונט-אנד, היה פרמוק שנקרא JSF, Java Server Faces, זה היה לפני אולי, לא יודע, 10 או 15 שנים, ובזמנו זה היה שיא הטכנולוגיה, והיום סוף סוף סגירת מעגל, ThoughtWorks הכניסו את JSF לתוך הקטגוריה של hold, כלומר לא להתקרב אפילו לא עם הקש למטטה. אז זהו, מבחינתי אפשר לזרוק את כל מה את כל מה שנכתב ב-JSF לפח, לא לגעת בו יותר ולשכוח ממנו. אפיזודה שהייתה וחלפה.
מה שמעניין, ראיתי React נכנס לטריין, אבל לא מצאת אנגולר. כאילו, עניין אותי איפה הם יקמו את אותם אחד מול השני, אבל לא רואה שהם יקמו בכלל את אנגולר.
מעניין. יכול להיות. תשמע, אני מניח ש... זאת אומרת, אני לא יודע, אבל אני מנחה שיש שם גם לא מעט פוליטיקה. למרות שזה ארגון שהוא, כאילו... בוא נגיד ככה. קודם כל, יש כלים שלהם שהם ממליצים עליהם, שאתה יודע, פה לפחות הייתי מצפה לגילוי נאות. יכול להיות שיש אמת, לא בדקתי, אבל בכל אופן, אני אומר שיש גם כלים שלהם שהם מפתחים, שהם ממליצים עליהם, אז מההמלצות האלה אני תמיד מתעלם. ברגע שהם ממליצים על כלים של צד שלישי, וואלה, לא יודע, מעניין. הייתי באמת מצפה לראות את אנגולר שם. בכל מקרה זה טוב, אתה יודע, כדי להכיר. אני, כל פעם שאני מסתכל על זה, אני מגלה דברים חדשים, אז זה נחמן. זה מין במפרס חצי שנתי כזו. אוקיי, והזכרת את ריאקט, אז באותו נושא, לאחרונה סוף סוף, פייסבוק שחררו את ריאקט נייטיב לאנדרואיד. אז מזל טוב, ברוכים הבאים. עד עכשיו היה ריאקט נייטיב רק ל-iOS, למי שלא היה בעניין. אז עכשיו יש גם לאנגולר, סליחה, גם לאנדרואיד, וזה חדשות טובות, ונראה לי שאנחנו נדבר עוד קצת גם על ריאקט בהמשך. אוקיי, סעיף הבא. כלי נוסף שיצא להתקל בו בזמן האחרון נקרא HTTY, שזה בעצם צירוף של HTTP ו-TTY. בעצם איזשהו של אינטראקטיבי, שאיתו אתם יכולים לדבר עם HTTP Services. אז תחשבו על זה כמו אולי השילוב בין curl לבין bash. שאתם יכולים לפתוח קונקשן לאיזשהו סרוויס, ואז לעשות לו request get, והקוקיס נשמרים, ולעשות עוד request, וכאילו לטייל בתוך הסרוויס, אבל בקומנד ליין. אז זהו, כלי נחמד, HTTY, נמצא בגיטאב, לא יקשה למצוא אותו. אייטם הבא שמצאתי מעניין. אז אני, כמו שאתם יודעים, עובד הרבה עם מטאור, אני מאוד אוהב את הסביבה הזו, עושה אותי מאוד פרודקטיבי, אבל עד עכשיו לא היה סרוויס להוסטינג רשמי. מצד מטאור, כלומר היה משהו שהם נתנו למפתחים, אבל עם quality of service מאוד נמוך, בעצם בלתי מובטח, מדי פעם היו להם דאונטיים, זה היה חינם, אבל זה לא משהו שאפשר לסמוך עליו, ועד עכשיו מה שהאנשים היו עושים, זה או עושים הוסטינג ברוקו, או במודולוס, או ב-AWS, או במקומות אחרים. עכשיו בשעה טובה, סרוויס שנקרא גלקסי, של מטאור, הוא בחוץ, והוא מוכן לפריים טיים, אז אפשר סוף סוף לשלם למטאור, תמורת הוסטינג, זה לא זול, אבל זה סרוויס שנראה רובסטי, סקיילבילי וכולי, עוד לא ניסיתי אותו, אבל זה בהחלט חדשות טובות, זה משהו שהקהילה של מטאור מחכה לו כבר, אני לא אגזים, אני חושב שמשהו כמו שנתיים. כבר שנתיים מדברים על זה, תמיד ידענו שזה בעשייה, והנה סוף סוף זה available publicly, אז זה חדשות מאוד מרגשות לכל מי שמשתמש במטאור. נושא אחר, כתבה בעצם איזשהו בלוג פוסט שמאוד מושך לתשומת ליבי, אני חושב שהוא מעניין, נקרא Uber Goes Unconventional Using Driver Phones as a Backup Data Center. אז אובר, למי שלא מכיר, זה בעצם שירות הסעה במוניות או נהגים פרטיים, בדומה לגט טקסי בישראל. גם אובר כמובן נמצאים בישראל. והנושא של בלוג פוסט הזה הוא מעניין, כי הוא מדבר על סיטואציות של disaster recovery וסיטואציות כאלה של, של data center downtime. והבסט פרקטיס של רוב החברות בסיטואציות כאלה, להשתמש באיזשהו backup data center, או באיזושהי קונפיגורציה של master data center, או בקיצור, אבל להשתמש בעוד data center בקלאוד, למקרה שהדאטה סנטר הראשי, אם יש אחד כזה ראשי, אז למקרה שהדאטה סנטר הראשי, משתקמק, יורד אופליין. מה שאובר עשו, זה משהו אחר שהוא לא קונבנציונלי, זה מאוד מעניין, הם משתמשים בטלפונים, בתור דאטה סנטר, פחות או יותר, כלומר, single source of truth מבחינתם, זה הטלפונים של הנהגים, לא של הנוסעים, אלא של הנהגים. כלומר, נהג נוסע לצורך העניין, ובין אם הדאטה סנטר קרס, או בין אם סתם, הוא איבד קישוריות לדאטה סנטר, הלוג של הנסיעה עדיין נשאר אצלו בטלפון, ואז ברגע שהוא מצליח לחדש תקשורת עם הדאטה סנטר, הוא שולח את הלוג אל הדאטה סנטר. עכשיו, הסיבה לזה שהוא איבד תקשורת, כמובן יכולה להיות סתם, איבוד תקשורת כי הוא נמצא באזור הקליטה, אבל יכול מאוד להיות שפשוט הדאטה סנטר מת, ולכל נהג, לכל אזור, יש דאטה סנטר שהוא יהודי לא, כלומר, זה לא בהכרח אומר שכל אובר נפלה, אבל מספיק ש... אובר בתל אביב נפלה כי לא יודע, כי סרברים באירופה בצרות. הסינגל סורס אוף טרוץ בשבילם הוא הטלפון של הנהג, וזה עושה את החיים הרבה יותר פשוטים. כלומר, זה נשמע מאוד הגיוני, אבל תחשבו על זה, זה לא הקומון פרקטיס של רוב החברות ווב.
השאלה אם זה recover, כאילו disaster, קורס הדאטה סנטר, הם לא התחילו לשחזר הכל מהפלאפונים, כי אם כן זה יהיה ממש מעניין. כאילו, אז... מה שאתה אומר, כאילו, אוקיי, הדאטה סנטר לא זמין, כמה דקות, אחרי זה להשלים את הפער הזה, נחמד, זה יפה, זה גישה מאוד מעניינת. השאלה אם זה באמת, אתה יודע, בקאפ לדאטה סנטר, בפלאפונים של הנהגים.
כן, אז תראה, אז הלוגיקה היא שהנסיעות של כל נהג נמצאות אצלו על הטלפון, לא של נהגים אחרים, רק שלו. שזה נשמע מאוד הגיוני, נכון? זה משהו שקל יחסית לנהל. עכשיו, אתה שואל עד כמה הם הולכים רחוק עם זה, כלומר אם יש בנוסף לזה נגיד, לא יודע, אינפורמציה של האותנטיקציה של הנהג או של משתמשים אחרים, אני מניח שלא, אבל האינפורמציה הקריטית להם שזה הנסיעות עצמם, היא נמצאת שם. ואני חושב שצורך העניין, אם באמת קרס דאטה סנטר, אז הם יכולים לשחזר לא רק את הנסיעה הנוכחית, אלא כל ההיסטוריה של הנסיעות שנמצאת על הטלפון.
אוקיי, אז אם אני נהג של אובר, אני צריך להתנתק מהאינטרנט, לפרוץ, להוסיף לי הרבה נסיעות ולהתחבר חזרה.
כן, יכול להיות. וברור שהאתגר פה הוא איך עושים את זה באמת בצורה שהיא סקיור. אני מניח שהם חשבו על זה. כי זה באמת הדבר הראשון שאני חשבתי עליו. אז אני מניח שיש שם איזשהו עניין של חתימות דיגיטליות או משהו כזה, למנוע את זה. אבל כן, בכל אופן, אני חושב שזה חשיבה יפה ולא קונבנציונלית, והכתבה, זאת אומרת, הבלוג פוסט הזה מסביר את זה קצת יותר בפירוט.
מעניין, באמת מעניין.
אוקיי, נושא אחר, Google Cloud Shell. אז בעצם Google Cloud Shell זה בעצם נותן לכם לפתוח של בקלאוד של גוגל. עכשיו כמובן שיכולתם לעשות את זה עוד לפני זה, הייתם פשוט מרימים אינסטנס ועושים אליו SSH ויש לכם של, כמו שאתם יכולים לעשות את זה באמזון, כמו שאתם יכולים לעשות את זה בדיג'יטל אושן. היופי בגוגל Cloud Shell הוא שעושה את כל הסיפור הזה הרבה הרבה יותר פשוט וגם שומר את סביבת העבודה שלכם. כלומר, כאילו יש לכם Home Directory, שעלה אתם יכולים לשמור קבצים קטנים, לא קבצים גדולים, אבל קבצים קטנים אתם יכולים לשמור עליה, כמו הקבצי נקודה, קבצי VI שלכם, או קבצי בש או זישל, והספריות שאותם התקנתם, כלומר אם אתם עושים apt-get install ומתקנים כמה דברים, אז זה נשמר לכם בין סשנים שונים, ואתם לא צריכים להחזיק את האינסטנס הזה כל הזמן בחיים, אז בקיצור זה נותן איזושהי נוחות, מאוד טובה, וכמובן שכל זה רץ בענן של גוגל, אז יש דברים שעובדים שם הרבה יותר מהר. לצורך העניין, אם אתם רוצים להריץ איזשהו load test קטן, אז הרבה יותר טוב להריץ את זה משם, מאשר להריץ את זה מהלפטופ שלכם. אם אתם רוצים להעלות איזשהו בלק של סרטים ליוטיוב, אז הרבה יותר מהר לעשות את זה משם, מאשר לעשות את זה מהלפטופ שלכם, ויש עוד הרבה מאוד סנאריוס אחרים. זהו, אז גוגל קלאוד של, איזשהו utility קטן של גוגל, נראה מאוד נחמן. הנושא הבא, ואני עוד מעט אסיים עם הסשנים שלי, איזשהו סקר שנקרא The State of Frontend Tooling 2015. אז בעצם, כמו שאפשר להבין, זה סקר שנתי, שבו שואלים באיזה כלים אתם משתמשים לפיתוח פרונטנד, בין אם זה CSS, JavaScript וכו'. אז כמה דברים מעניינים שאני גיליתי מהסקר הזה, קודם כל אני אקריא כמה תוצאות, אז למשל, שאלו על pre-processors, אז הפרי-פרוססור הפופולרי ביותר הוא עדיין SAS, ואחר כך LESS, ואחר כך Stylus, ואחר כך אחרים, או שלא בכלל. אבל פה למדתי גם על שני פרמוקים חדשים שלא הכרתי לפני זה, שנקראים, אחד מהם נקרא Post-CSS, והשני נקרא Rework. יצא לכם לשמוע עליהם או לעבוד איתם?
אני לא עבדתי איתם.
אני מכיר את Rework.
כן, אז הם קצת דומים, באיזשהו מובן קצת דומים ל-Less או ל-SAS, אבל הם הרבה יותר קונפיגרבילים, הם בעצם, שניהם אני חושב, האמת היא שקראתי יותר על Post-CSS, אני לא בטוח ש-Rework הוא כזה, אבל לפחות Post-CSS הוא בעצם framework ב-JavaScript, שאתם יכולים לכתוב לו פלאגינים ב-JavaScript, הוא בעצם נותן לכם לעשות את כל הפלמבינג של לעשות פארסינג ל-CSS המקורי, ולעשות, לפלוט החוצה בסוף את ה-CSS הסופי, ובאמצע יש שרשרת של פלאגינים שרצים, ואתם יכולים לכתוב פלאגינים שלכם, וכמובן שיש הרבה פלאגינים קיימים. באיזשהו מובן אני קצת מזכיר את הכלי בילד שנקרא גלפ, שבעצם נותן לכם פרמורק ומאפשר לכם לכתוב פלאגינים מאוד בקלות. אז פה CSS הוא מיועד אך ורק לעבודה עם CSS, ונראה כלי מאוד מעניין, עדיין מעט מאוד משתמשים בו, משהו כמו 9% משתמשים בו, מבין הנשאלים, אבל זה היה נחמד, נחמד להכיר אותו. עוד חדשות מעניינות, במסגרת ה-Task Runners, Task Runners זה כלים כמו Gulp, Grunt, NPM, Broccoli ואחרים, מי שהוביל פעם היה Grunt, והיום מי שמוביל זה Gulp, ובהפרש די משמעותי, כלומר פי 2 יותר מאשר Grunt, NPM איפשהו מסתרך שם מאחור, אז אני חושב שזה קרה ממש בשנה האחרונה, שגלפ עבר את גרנט, אז זה גם חדשות מעניינות, וזהו, ויש פה כל מיני סקירות של ספריות JavaScript, מי מביניהם יותר פופולרי, מי ביניהם פחות פופולרי, פה אני חושב שאין הרבה חדשות, jQuery הכי פופולרי, זה לא מפתיע אף אחד, אחר כך Angular, אוקיי, סליחה, הסתכלתי על אחד אחר.
הלו, תודק, use the little. טוב, אתה לא יודע מה מסתכלים, כן. על איזה קולום.
וזהו, הם לא הכניסו את כולם, מן הסתם. אבל אלה שהם הכניסו, מביניהם jQuery הכי פופולרי, אחר כך Angular, ויש גם, נמשיך הלאה. Git Ignore Generator, זה נראה לי אייטם אחרון שלי הפעם. אז נכון, מתחילים פרויקט חדש ורוצים לייצר Git Ignore. אני הרבה פעמים מעתיק מתוך פרויקט אחר, אבל מצאתי איזשהו utility קצר שפשוט מג'נרט את זה בשבילכם. אתם יכולים להגיד לו, תיצור לי אחד עבור Java, תיצור לי אחד עבור JavaScript, או תיצור לי אחד עבור Ruby, והוא פשוט יוצר את זה עבורכם. אז זה נקרא Joe פשוט. השם של הכלי הוא ג'ו, והשם של היוזר שיצר אותו הוא קארן. כמובן, נשים את הלינק בשונאוטס, ורציתי רק להגיד תודה ליקיר, שהצביע לנו על הג'נרויטר הזה, באחד מהערות לבלוג שלנו. זהו, אז אלון, היטס,
כן. יש איזה מאמר שראיתי, איזה פוסט על וואטסאפ, שרשום Why WhatsApp only needs 50 engineers for its 900 מיליון יוזרס, קיצר קצת הסבר פה למה, איך הם הצליחו לנהל 900 מיליון יוזרים 50 מתכנתים. אחת הסיבות זה פה שהם טוענים שזה, הם משתמשים באירלנג. הדבר השני זה שהם פותרים בעיה מאוד נקודתית כל פעם. נחמד, לא די קצר, זה מעניין, כי בדרך כלל בסקיילים האלה מדובר בחברות הרבה יותר גדולות. או שבוא נגיד בסקיילים הרבה יותר קטנים בחברות כבר הרבה יותר גדולות. אז היה נחמד לקרוא טיפה.
דרך אגב, זה מאמר חדש, כי אני זוכר שקראתי משהו כזה לפני איזה שנה או שנתיים.
כן, זה מלפני חודש, זה בעקבות, זה הודעה של פייסבוק, שאני יודע, שהם עברו את ה-900 מיליון או משהו כזה.
זה גם עולה הרבה עכשיו בהכרזה עכשיו של הפיתורים של טוויטר, אז מלא, תסתכלו בטוויטר או באקר ניוז, מלא מצטטים את המאמר הזה, כדי להראות שטוויטר לא באמת צריכה 4,000 עובדים.
כן, אולי, יכול להיות, זה מערכת שונה, אבל כן. אבל שיפתרו את הבעיות בעצמם. כן, אפשר להרים וואטסאפ רק עם זה. אגב, על פרופו פעם דיברנו רק עם למדות, אז בלי בעיה של סקיילים, זה לא שומרים שם כלום בשרתים, אז זה בכלל פשוט. אבל זה קצת שונה מטוויטר לדעתי, אבל בסדר, זה עדיין לא אומר שצריך 4,000. כנראה. טוב, איזה גיסט שראיתי של פול אייריש, זה What Forces Layout Reflow, זה מדובר פה על פרפורמנס של JavaScript, מה גורם לרנדרינג בלייאאוט, אם מישהו יש לו בעיית פרפורמנס, או עושה משהו שהוא High Performance JavaScript, אז יעבור על זה, יש פה רשימה של כל הפונקציות שכמעט, האמת יש פה חלק שאומר שהוא חיפה, כמו SVG שהוא דילג קצת, אבל כל מיני דברים שעושים re-rendering, force layout. אז מי שיש לו בעיות JavaScript או עושה קליינט מאוד כבד, יכול לעבור על זה.
כן, וכמובן, זאת אומרת, איך אתה יודע שיש לך את הבעיה הזאת? כלומר, איך אתה בכלל, למה אתה יודע שאתה בכלל צריך להתחיל להסתכל בכיוון הזה? מה היוריסטיקה שלך?
אני? שזה frame per second, או סתם מהרגשה כללית שזה לא עזר. או היוזרים לא מתנהגים טוב, זה מתקשה להגיד נקודתית איך להחליט. אין לי איזה משהו, לא יודע, אין לי איזה משהו כאילו, כשאני אומר בנצ'מרק, אוקיי, אם ככה, אז לעשות משהו.
סבבה, אני חושב כאילו פשוט לפתוח ולראות מה ה-FPS ולראות אם הוא באמת מתחיל לרדת, אז זה כבר אינדיקציה טובה.
כן, ה-FPS, מעבר לזה אין לי איזה משהו.
בסדר, אחלה. נקסט.
הדבר הבא, Lazy Redis is Better Redis, זה פוסט של אנטרי, זה מישהו שכותב את Redis, או אחד מהכותבים של Redis. מסביר פה, זה, אותי זה אישית עניין, זה די נכנס לעומק על איך Redis עובד, ועל גרסה הבאה של Redis 3.5, אם אני לא טועה, 3.4, אני לא זוכר כבר, שמסתבר שהפקודה Delete ב-Redis היא עושה, היא כביכול לא של אחד, אבל יכולה לקחת המון זמן בלוק, והסבר על איך הוא פתר את זה, כל מיני שינויים בארכיטקטורה, שאם כן להשתמש בפרד, אם לא להשתמש. מאוד טכני, מי שאוהב Redis או מאוד מעניין אותו, פרפורמנס של Redis שווה לקרוא. אז זהו, זה מהגרסה הבאה של Redis, אמור להשתפר מאוד הפקודה של הדלית.
אוקיי, אחלה.
מאוד טכני. Clipboard.js, סתם פרמורק של ג'אווה סקריפט לעשות, להעתיק דברים לקליפבורד בלי פלאש, לא יודע, שימושי אני חושב.
נשמע כאילו זה כבר היה צריך לקרות מזמן, נכון? כאילו פלאש כבר לגמרי מת, אבל עדיין לא היה תחליף ממש טוב לקליפבורד בבראוזר. אתה יודע דרך אגב איך זה פועל? כלומר, למה עכשיו אפשר לעשות את זה מקודם לא?
לא, האמת שלא ממש, אני יודע, אני עדיין לא יודע איך פתרו את הבעיות שם ב-AI ודברים כאלה, הם טוענים שזה תומך מ-AI9 ומעלה בהכל, שזה לדעתי כבר אמור להספיק, אז שווה, נראה לי ששווה להעיף את הפלאש מי שצריך קליפבורד, אלא אם כן הוא עדיין רוצה AI8.
כן, מגניב, אוקיי, אחלה.
כן. EC2 Instance History, ראיתי שזה מישהו העלה בטוויטר איזה PDF על האבולוציה של הסוגי אינסטנסים מ-2006 עד 2015, הם התחילו רק עם M1 Small וגדלו, גדלו, גדלו, היום יש להם ים אפשרויות של אינסטנסים, סתם מעניין לראות את האבולוציה של הכוח עיבוד. זה קצת קשור למשהו אחר שראיתי, שגוגל ומייקרוסופט ואמזון נטשו את ההצפנות SHA-1, שהסיבה היא שאומרים שכבר הפריצה של SHA-1 ב-$70,000 אתה פורץ את זה על אמזון, משהו כזה. זה מה שאתה צריך כדי לפרוץ את ה-SHA-1, אז כולם עברו ל-SHA-256. זה ממש עכשיו אמזון, אתמול אני חושב, שינו את כל ה-API'ים שלהם, את ה... חתימות deprecated, שוואן. אז סתם בגלל האבולוציה של השרתים ראיתי שמשהו כתב. טוב, היה את האמזון ריבנט הזה, היה שם מלא הכרזות ודברים חדשים. אותי עניין שני דברים, אחד זה אלסטיק סרצ' שעכשיו יש באמזון, שזה עוד קצת גאווה ישראלית, וכלי שיש לו קצת חסם אני חושב בגלל להרים אותו דווקא, לדעתי זה משהו נחמד מאוד שהם הוסיפו. והדבר השני שהם הוסיפו זה Redis סוף סוף, תחת ה-Elastic Cache שלהם, עכשיו אתה יכול ה-API של Redis או ה-API של Memcache, אז גם אותי, פשוט זה דברים שאני משתמש, אולי בגלל זה מאוד מעניין אותי, אז זה גם נחמד לדעתי.
כן, גם היו מלא הכרזות אחרות.
כן, היה מלא, מלא, חלק מהדברים, לא הבנתי מה הם רוצים, חלק לא עניין אותי, כן. מלא, היה מלא הכרזות, היה אני חושב אחד השינויים הגדולים הפעם.
כן, סבבה. אוקיי, הלאה?
הלאה. טוב, יש פול אייריש ופול לואיס, אני לא יודע מי זה פול לואיס זה כל כך, פול אייריש אני מכיר, הוציאו משהו שנקרא רייל, User Centric Model for Performance. כל מיני גיידליין על פרפורמנס, מתי זה, מה צריך להיות התגובה של דברים, ריספונס לטאפ, לאנימיישן, לפייג' לואוד, מתי זה בסדר, מתי לא, נחמד, מי שמכין UI, הייתי עובר על זה, קצת גראונד לו להבין עם איך הפרפורמנס שלו מתנהג, שווה לראות לדעתי, כל מי שעושה מתעסק ב-Web Applications או Web Pages באופן כללי, שזה בערך כולם. אוקיי, הדבר הבא שראיתי זה משהו משעשע, זה Image Diff באמצעות CSS בלבד, תמיד חשבתי שצריך איזה R Magic נחמד, אז הראו פה, יש פה איזו שיטה לעשות על אימג' ווב פילטר, אינברט, אופסיטי 50, לשים אותם אחד על השני, ואז רואים את ההבדלים בין התמונות, יש פה הסבר בדיוק למה זה עובד, אז אם מישהו רוצה אימג' דיף רק ב-CSS, אז יש אופציה לעשות את זה, לשתי תמונות.
דרך אגב, אני משתמש באיזשהו command line tool, שנותן לך לעשות git diff גם על תמונות, והאוטפוט שלו הוא בקונסול עצמו. וזה נחמד כי אתה יכול לראות בגדול, זאת אומרת, אתה לא יכול באמת לראות הבדלים בין תמונות, כי בסך הכל האוטפוט הוא באסקי, אבל אתה יכול בגדול לראות אם זאת התמונה הנכונה או לא. הוא מראה לך את הצבעים והוא מראה לך בגדול את התמונה. אז זה מגניב וכל זה נשאר בטרמינל. אז זאת אומרת, אתה עושה git diff על הרבה מאוד תמונות, סליחה, אתה עושה הרבה מאוד קבצים, רוב הקבצים הם טקסטים, אז אתה רואה את הדיף רגיל, ברגע שהוא מגיע לקובץ תמונה, הוא פשוט מראה לך את ההבדל בין שתי התמונות בטרמינל, וזה מגניב, ואני אחפש את השם של זה ואני אכניס את זה גם.
זה כאילו הוק לגיט?
כן, זה הוא בגיל, כלומר הוא משתמש באיזושהי ספרייה גרפית שעושה רנדרינג לתוך הטרמינל, אבל בסופו של דבר אתה מחבר את זה כהוק לגיט, כן.
ואתה חייב להריץ את זה על מכונה שהיא גרפית, או שאתה יכול סרבר גם?
אני מניח, תראה, אני משתמש באיזושהי ספרייה גרפית, אז אני מניח שאתה צריך משהו, אבל אני אבדוק, אני אשים את הלינק לזה ואז תראו.
תראה, מה שאתה יכול לעשות פה, אתה יכול להשתמש בקליינטים, זה מה שנחמד עם ה-CSS. יש לך איזה אתר, הקליינטים יכולים לעשות בשבילך את העבודה, שזה יכול להיות מעניין. אם אתה צריך איזה משהו, עיבוד מסיבי של תמונות או זה, אתה יכול לעשות את זה בעיבוד בבראוזרים, לא יודע, מישהו שצריך את זה, זה יכול להיות משעשע, לעשות, בלי להתקין משהו על הקליינטים, לא יודע. שיטה משעשעת למישהו שמחפש משהו כזה.
אוקיי, מגניב. עוד משהו אלון?
לא, נעביר
אז...
את השרבט
לדוטן.
אוקיי,
דוטן, לך אז. טוב, תודה. טוב, מאמר ראשון, זה בעצם מדבר על GraphQL. אז GraphQL, מי שלא יודע, זה נגיד הצד המשלים ל-React בפייסבוק. בעצם מי שמכיר את הגרף של פייסבוק עצמו, זה טיפה כמובן על אותו קונספט. בפייסבוק שחררו, הזכרנו בפודקאסטים הקודמים, שחררו אימפלמנטציה של סרבר שעובד ב-GraphQL, ופה יש מישהו שנותן באמת הסבר מאוד מקיף, על קודם כל מה זה GraphQL, ואחר כך איך למפות בראש REST ל-GraphQL, כי כביכול GraphQL זה אבולוציה על REST, זאת אומרת, כולנו אמורים לנטוש את REST ולעבור לעבוד ב-GraphQL. והקו המנחה מסביב ל-GraphQL זה שה-View צריך לבקש את הדאטה כפי שהוא רואה לנכון, ולא לקבל כל מיני איים של דאטה ולחבר לעצמו, ובתור פרונט-אנד אתה יושב ומרכיב לעצמך את הדאטה מכל מיני אנפוינטים וכו'. אלא הסרבר אמור לנסוע בכל הנטל הזה ולחבר לך את ה... את הדאטה כמו שאתה רוצה אותו בתור ה-view, וזה בעצם GraphQL. אז המיפוי פה הוא מאוד נחמד, ומה שעוד נחמד במאמר הזה, שהוא נוגע בכלים שפייסבוק לא כל כך עשתה להם, נגיד פרסום, כמו דאטה לודר, שהמטרה שלהם היא לעשות, נניח, דאטה לודר ספציפית, לעשות קאשינג של ריקווסטים החוצה. זאת אומרת שאם אתה יושב בוויו ומבקש כל מיני דברים מהגרפQL סרבר שלך, אז הם עוברים דרך דאטה לודר, ודאטה לודר עושה לזה קאשינג, והוא יודע לסנכרן רק כשאתה מבקש פריים, הוא יודע לסנכרן את ההבאה של הדאטה הזאת, שזה ממש מעניין. ולאט לאט אנחנו רואים את התמונה הזאת של פייסבוק, של הריאקט וכל הכלים המקיפים את ריאקט, הופכת להיות לגמרי אופן סורס, ולאט לאט אנשים מתחילים לחבר את הקווים, ונוצר פה איזושהי אבולוציה של פרונט-אנד בעצם. זה המאמר הזה, ואת האמת שתוך כדי ששמתי אותו, נזכרתי בתשתית של נטפליקס, שהכריזו עליה נראה לי החודש, או אולי קודם טיפה, והיא באמת ה-GraphQL נוסח נטפליקס. אני חייב לומר שכשהסתכלתי על זה, זה הרבה יותר מסורבל מגרפQL של פייסבוק. טיפה מעצבן, כי לפייסבוק הכל הולך כמו שצריך. אז זה קצת נותן נקודות למחשבה איך נראה API שהוא נחמד למפתחים, ואיך נראה API שהוא לא נחמד למפתחים.
אני חושב שתמיד לפייסבוק היה את הכישרון לעשות API'ים ממש טובים. אני ממש התרשמתי כן. זאת בהתחלה, כשהם הוציאו את הגרף API לפני כמה שנים, והם באמת ממשיכים לעשות עבודה מאוד יפה מבחינת ממשק משתמש ל-API שלהם. כל כן, הכבוד.
כן. נכון. זה טיפה מעצבן, כי אתה רוצה קצת וריאציה, אבל לראות איך מקומות אחרים עושים את זה אולי טיפה יותר טוב או פחות טוב. ויוצא תמיד שזה פחות טוב. זה נחמד ומעצבן.
בסוף אנשי ה-PHP ינצחו.
כן, אה?
הם כבר מזמן לא ב-PHP. שנים, אבל בסדר.
לא חשוב, אבל זה המיינדסט של האלגנטיות. לא שזה אלגנטי, אבל אני אומר כאילו...
טוב, זה ויכוח ארוך, ולא משנה. אני ארד ממנו.
אוקיי, הלאה.
טוב, האייטם הבא, הזכרת React Native לאנדרואיד. אז יש רשימה שהולכת וגדלה, שאני מתחזק כבר... מההכרזה של React Native, היא באמת הפכה להיות סוג של פופולרית, וזה ה-go-to ב-React Native, יש שם המון המון קומפוננטות, מאמרים, וידאוים וכו'. שמתי לינק, סתם שתדעו.
ושוב אתה מצטנע, אז בוא אני אדגיש את זה, זה הרפוזיטורי שלך, שנקרא Awesome React Native, כמו שהרבה פעמים עשינו ריוויו ל-Awesome משהו כלשהו, אז זה אחד מהם, יש לו מעל 1,000 סטארים, יש לו כמה עשרות קונטריביטורס, ויש שם הרבה מאוד תוכן על React Native. אז אני ממליץ בחום, אם אתם הולכים ל-React, לעבור לרפוזיטורי של דוטן, ולהתחיל משם.
תודה. אז זהו, אז קצת על React Native, אנדרואיד יצא, ושוב פעם, פייסבוק, אנחנו פה עוקבים ככה על הדקה מה שמתרחש ב-React Native, וזה יפה לראות, כי אנדרואיד יצא שבור, זאת אומרת, זה יצא, אבל היית, הורדת את זה, והתחלת לעבוד עם זה, וניסית נניח לקחת אפ באפ iOS-י, שנכתב ב-React Native iOS, כי זה מה שהיה, ולהמיר אותו לאנדרואיד, ואתה רואה שכל מיני דברים הם שבורים, אבל תוך ממש משהו כמו 4 ימים, נהיה שם ויש מטורף, והכל כבר היה מוכן לעיכול, מה שנקרא, והיום זה די יציב, שזה מראה שפייסבוק מוציאים דברים בעצם בלי לפחד שנניח הקהילה תקטול אותם, ולהפך. כל הדברים האלה קרו תוך כדי, ובאמת אני אני מקמפל משהו, מריץ אותו, משהו נשבר לי, הולך לאישוז, רואה שבדיוק לפני שעה מישהו נתקל בזה, ואז רואה שיש תיקון, ופתאום זה חיה כזאת שהיא חיה ונושמת, וזה זה ממש מגניב, לעבוד עם מוצר כזה שהוא יוצא, וכבר יש לו גל של תיקונים וגל של פידבקים, וזה לגבי React Native.
אז יצא לך כבר, נגיד, לכתוב איזושהי אפליקציה פשוטה שהיא עם קוד משותף ל-iOS ול-Android ב-React Native?
כן, כן. יצא לי לעבור את כל מסתם אבליואציה, כמו שאתה אומר, בעצות בוד רדאר, ואני לגמרי אדופט. כאילו, אני לגמרי רואה שזה הולך להיות מה שיהיה פיתוח מובייל, נניח עוד שנתיים, שלוש, הסטנדרט. זה פשוט מדהים, אני חושב שזה סוג של, לא יודע, הטכנולוגיה הכי מדהימה שיצאה בשנתיים האחרונות.
אז אפשר להפסיק ללמוד ג'אווה, אפשר להפסיק ללמוד סוויפט, רק ג'אווסקריפט וריאקט והסתדרנו בחיים, זה מה שאתה אומר.
את האמת שכן ולא, כאילו הייתי רואה את זה כמו שאתה מסתכל היום על ווב ובקאנד, אז אתה מתרכז בטכנולוגיה שהיא טיפה פלאפי, שהיא לא חושפת אותך לפרטים, לפרטי אימפלמנטציה של הפלטפורמה, ואז יש את המומחים, או את נניח את הלידס שהם עושים את העבודה הקשה, אז נניח, תסתכל על פיתוח פונגאפ למשל, אז בפונגאפ אתה עובד HTML5, ובעצם סטאק של פרונט-אנד, וכשאתה צריך ורוצה, ואיפה ש-HTML מאכזב אותך, נניח אתה צריך לפתוח מצלמה בצורה אמינה על כל המכשירים, אז אתה הולך וכותב פלאגין של פונגאפ ל-iOS ואנדרואיד, וככה אתה ממשיך. אז אותו דבר, React Native, רק שפה אתה עובד בסטאק של פרונט-אנד, אבל בטכנולוגיות נייטיביות לגמרי כל הדרך, וכשאתה צריך לצאת החוצה ולכתוב פלאגין, אז אתה לא יוצא לגמרי מהקונטקסט שלך, נניח יוצא מ-JavaScript HTML, כמו בפונגאפ, ויוצא לגמרי מהקונטקסט ל-Xcode או ל-Android Studio וכו', אלא אתה עדיין בתוך הקונטקסט שלך, אתה עדיין לפתח, אתה עדיין עושה בילדים ב-Xcode ועושה בילדים ב-Android Studio, ועוד פעם, כמישהו שעשה גם פונגאפ ועושה עכשיו React Native, זה, התחושה היא שונה לגמרי, וזה מרגיש כאילו ככה זה צריך להיות. לא יודע איך להסביר את זה.
פיתחת פעם דרך אגב נייטיב לגמרי ב-iOS או ב-Android?
כן, כן. גם וגם, כאילו גם נייטיב iOS אנדרואיד, גם פונגאפ ועכשיו ריאק נייטיב.
טוב, מגניב. יש גם דרך אגב אינטגרציה מאוד יפה בין ריאק למטאור. יש גם התחלה של אינטגרציה בין ריאק נייטיב למטאור, למרות שזה עדיין מאוד מאוד מוקדם. אבל בין ריאקט, כאילו ריאקט וובי לבין מטאור, זה עובד מאוד יפה ביחד.
כן, יפה. זה מעניין, כי באמת בגלל שזה גם ריאקט, אז זה עכשיו את ריאק נייטיב, אז אתה מביא לבפנים דאטה סורס, שהוא ריאקטיבי, אז זה פשוט עובד יפה, כאילו אין מילים אחרות לתאר את זה, פשוט, הרבה דברים אתה לא צריך פתאום לדאוג לגביהם.
כן, בדיוק, זה כל העניין, זאת אומרת, מטאור הוא כאילו הבקאנד, וריאקט הוא עושה רק את הפרונט-אנד או את הדיספליי.
נכון.
והאינטגרציה ביניהם היא מגניבה, כי באמת מטאור הוא ריאקטיבי by nature, ריאקט הוא ריאקטיבי מן הסתם, אז יש אינטגרציה מאוד נחמדה ביניהם.
כן. אז עוד פעם, זו תמונה כל כך יפה שפייסבוק מציירת, ואתה יודע, צריך קצת להיות עם הראש בעננים כדי לראות את כל התמונה, ושמע, התמונה היא יפה והיא מחליפה את כל, זה כאילו אומר לך שכל מה שעשינו עד עכשיו זה כזה ביניים, זאת אומרת, נניח אפ שפונה לבקאנד, זה מקבל תשובה, לוקח את התשובה, מחליט איך לרנדר אותה, ו-DTOs, וכל הדברים שבאמצע, כל הדברים הטיפה מלוכלכים שאתה מתרגל אליהם, זה פתאום מצביע לך שכל התקופה הזאת הייתה תקופת ביניים, וזה לא באמת אמור לעבוד ככה.
The dark ages of mobile development.
כן, שיש מצב.
אוקיי, טוב, יאללה, אז next, Gatsby.
Gatsby זה פרויקט שיצא תחת המעטפת של React, לא מפייסבוק, אבל איזשהו פרויקט open source, והוא בעצם static site generator. אתה יכול לכתוב בעצם קומפוננטות ב-React ולייצר מזה אתר שלם שהוא סטטי, פה זה static blog. זה גם מאוד נחמד, לא קשור ל-single page application, אתה לא באמת צריך את הריאקטיביות של React, זה פשוט אפשר להסתכל על זה בתור Web Components שנמצאים עכשיו, שאתה יכול לייצר מהם אתר סטטי.
אוקיי, מגניב.
דברים הבאים מתחבר לקצת מה שאלון דיבר, AWS, אז מה שאני ראיתי זה גם WAF, שזה בעצם פרונט כזה של אמזון שאתה יכול לשים על הסרוויסים שלך, והוא יכול לזהות חדירות, SQL injections, דברים כאלה בצורה אוטומטית. טיפה מזכיר כל מיני מודולים כאלה שאתה מרכיב על אפאצ'י ועל IIS, שטיפה מזהים לך כל מיני ניסיונות אינג'קשן וכאלה פריצות לייט. אז זה השירות שאתה יכול להוסיף לבד. ומשהו יותר נחמד זה דווקא קוויק סייט, וזה בבטא, וזה בעצם BI בקלאוד מאמזון. אז המתחרים של הדבר הזה זה נראה לי טבלו וכאלה, וכל מיני סטארט-אפים שעושים לך ויזואליזציה על הדאטה שלך, אז לוקר, כל מיני דמויי כאלה, ויש מספיק כאלה, כל החבר'ה האלה צריכים להתחיל לפחד, במיוחד הקטנים, ועם כוכבית שטבלו נראה שהם שותפים בכל כל הדבר הזה, הם פרטנרים או פרוביידרים שלהם.
כלומר, זה מספק בעצם את הפרונט-אנד של ה-BI, נכון? כלומר, זה לא הדאטה, זה לא הדאטה-בייסים עצמם, זה עדיין משתמש מאחורי הקלעים ב-Redshift, בדאטה-בייסים אחרים של אמזון, אבל זה נותן לך את היכולת לעשות גרפים וטבלאות ושילטות מעל הדברים האלה.
אז אם יש לך Redshift או איזשהו דאטה סורס כבר קיים, ונניח שאתה רוצה לבנות מעל זה איזשהו דאטה ווירהאוס, או רוצה פשוט סתם ויזואליזציה או משהו כזה, אז זה החלק החסר בתמונה, והם מציינים פה מנוע חדש שנקרא ספייס, לא יודע, מקומנטים קצת באקר ניוז ראיתי שחבר'ה כאלה שהם בבטא, הם מאוד מאוד התרשמו מהמנוע הזה, עובד מהר, לא יכול להגיד, אני לא בבטא.
אוקיי, אז מאזיננו אריק פריימוביץ' שכתב את הפרמוורק שנקרא רידש, שלפי מה שאני מבין עושה גם משהו דומה, אז כדאי שתתחיל לפחד. אבל כן, אז למי שלא מכיר, רדש זה פרמוורק שארי כתב ובעצם נותן, אני חושב, אני לא מכיר את הפיצ'רים של קוויק סייט, אבל אני חושב שבגדול מדבר על אותו דומיין, אבל הוא בקוד פתוח ומשתמשים בו בלא מעט חברות, אז זה אחלה פרויקט, ולכו תכירו אותו אם אתם מחפשים משהו ל-BI אצלכם בחברה.
כן, אז נמשיך הלאה, אז יש פה, זה טיפה ביצה ותרנגול, אבל פוסטגרס מוניטורינג צ'יט שיט, זה די, צ'יט שיט די בסיסי לעשות מוניטורינג פוסטגרס, ואני בטוח שיש הרבה יותר רחבים, אבל אם רוצים את הבייסיקס הזה, זה, וזה נבע מאיזשהו סטרייפ אוטג' שהיה השבוע, שהיה מאוד דרמטי, מה שקרה בקצרה באוטג' הזה, זה אוטג' שנמשך שעתיים, אבל לא פעם, סטרייפ זה חברה שמעבירה הרבה כסף, זה סוג של בנק נגיד, ושם בעצם מספרים שמפתח רצה, עבד על פרפורמנס, אירוני, והתוצאה של העבודה הזאת הייתה שהוא הגיש בקשה להוריד אינדקס לא יעיל, ולהוסיף אינדקס הרבה יותר יעיל שהוא בדיוק עכשיו כתב, והוא הגיש את הבקשה הזאת, הם קוראים לזה מערכת לבקשות, אני מניח שזה איזשהו, לא יודע, איזשהו ג'ירה או איזשהו אישו טרקר שלהם, והמערכת הזאת שהוא הגיש את דרכת הבקשה, פיצלה את זה לשניים, להוריד אינדקס ולהוסיף אינדקס. אותו בן אדם שבעצם איזשהו DBA, הם קוראים לזה Database Operator, פשוט קיבל את הבקשה הזאת out of order, וקיבל את ה-remove index, ועושה את ה-remove index הזה, ואז הלך, ואז כל המערכות נפלו, כי בעצם הכל לאט לאט התקדם לעבר grinding halt, ואחרי כל ההתראות הוא חזר, הוסיף את האינדקס, ולאינדקס לקח שעה וחצי להיבנות, ועד אז לא יכלו לעשות כלום, אז עד אז הם פשוט שינו הרבה סרוויסים, כדי שימנעו מקוד פאס שנוגעים באותו טבלה בדאטאבייס הזה, ספציפי.
יש לי תחושה שאחוזי התמותה הלא טבעיים בקרב DBA הם גבוהים מהממוצע באוכלוסייה.
כן, אז זהו, זה לא הייתה אשמתו, אם לחפש בכלל אשמה בדבר כזה, זה היה אשמת התהליך. בעצם אותו מפתח שלח החוצה, כזה, אתה יודע, ביונה עם פתק את הדבר הזה, הוא לא ציין שזה קריטי, הוא לא ציין שהדברים האלה חייבים לקרות כאילו אטומית, ואותו DBA לא הגדיל ראש, ואתה יודע, לקח את זה איך שזה. וזה בערך המסקנות של האוטג' הזה.
זה מסקנה של אותו DBA.
זה המסקנה שלי, כי אם המפתח היה עושה את זה, לא היה שום בעיה.
גם, טוב, יש כאלה ש... שיגידו שלא צריך לפתח, כי אם לא היה מפתח, אז...
זה כמו ראש אחר.
כל אחד רואה את מה שנוח לו.
זהו, אז הם הסיקו בסופו של דבר שאותו מפתח היה צריך לבוא, לשבת עם ה-DBA, להסביר לו בצורה פנים מול פנים, וככה זה אמור לסגר. אז זהו, כן.
כמו אלה ששולחים לך אימייל, ואז מתקשרים לשאול אותך אם קיבלת את האימייל.
כן.
קיבלת?
זה מצחיק שזה קורה בסטרייפ, כי זה דברים שאתה יודע, היו קורים מאז ומתמיד, הייתי מצפה שיהיו טיפה יותר...
זה גם חברה מטורף, היא יחסית חדשנית ב-API'ים שלה, ואיך שהיא כתובה, והנהלים שלה, היא כלפי חוץ הייתה תמיד. עכשיו זה נראה לי מה זה ארכאי ומיושן כזה, שמישהו שולח יונת דואר לאיזה DBA, ולא מבין את הקונטקסט, זה, לא יודע, נורא מפתיע אותי, עבדו שם אנשים כאילו באמת...
נכון.
מהטופ אוף דה ליין, כאילו ממש, אני לא מבין מה, משהו מוזר, ממש מפתיע.
כן, זה באמת מפתיע. טוב, אז מי שם למשהו טיפה יותר שמח? אז FZDF, אולי אתם מכירים כבר את הכלי הזה. זה כלי בעצם טיפה קשה להבין מהרידמי על ההתחלה, כי לוקח לי איזה שתי דקות, אבל זה Fuzzy Finder שעובד על הכל. מה זה Fuzzy Finder? אם אתם מכירים קצת את הסרצ' בחום, אז אתם מקלידים כמה מילים, אז זה טיפה Fuzzy, או Sublime, או IntelliJ, Command P, בעצם כל דבר שלוקח כמה אותיות, ובודק את המרחק עריכה, ויודע להוציא את הטקסט שמתאים לחיפוש הזה, בצורה שהיא לא אחד לאחד כזה. אז זה בעצם Fuzzy Finder שעובד על ה-Command Line, ואתם נותנים לו רשימה של דברים, הוא פותח כמו... כמו מסך כזה מגניב של פיינדר כזה, עם אוטו-קומפליט, ותן לכם לחפש בזה. אז זה נחמד למשל לכל מיני דברים, אפשר לעשות פה מיקס אנד מאץ', אפשר לעשות רשימה של כל הקבצים, נניח בפרויקט מסוים, קאט לתוך FZDF, ואז אתם יכולים לחפש בכל הקבצים, אתם נותנים נניח איזשהו אנטר על איזשהו בחירה מסוימת, ואז הוא מוציא את זה כ-STD-Out. אז זה כלי שמאוד אוהב להיות קומפוזאבול. אז אם אפשר להזריק לזה רשימה של אייטמים, ואז נניח אחרי שזה קורה להפעיל נניח עם אופן את הקובץ, או סבליים את הקובץ, אז לפחות על סדרה של פייפים, אז זה LS נניח, ואז פייפ ל-FZDF, אתם עושים את החיפוש, ואז פייפ לסבליים, ואז הוא פותח את הקובץ, או פייפ לווים, או מה שאתם אוהבים. אז יש את הכלי הזה שהוא הבסיס, ויש בוויקי המון המון כאלה מתכונים לכל מיני דברים. אז זה ממש נחמד.
אני אספר לכם חוויית ילדות, נקרא לזה, בתקופה שרק התחלתי להכיר את יוניקס. אז הפייפ, מה הסימן שלו? זה הדבר העומד הזה, כמו האות I, אבל ארוך יותר, נכון?
כן.
זה הסימן של פייפ. עכשיו, אותי תמיד הטריד שהזרימה בו היא מלמעלה למטה, היא לא משמאל לימין, כמו שבין הפקודות, נכון? כאילו, אם אתם מסתכלים על זה כמו צינור, כאילו לא זורם בצד הנכון.
צינור של אסלה.
כן, אז זה תמיד הציק לי שהפייפ הוא בעצם אמור להיות אנכי, לא, 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 לא עומד.
אז שינית את זה? עשית אליאס?
לא,
במערכות לא.
לא. אז אני אגיד לך מה, כאילו, שיניתי את הדפוס מחשבה שלי ואמרתי, אוקיי, זה לא צינור, זה באפר. ובאפר זה בסדר שיהיה בכיוון הזה. כאילו חוצץ בין צד שמאל לצד ימין.
אוקיי.
או שקוצים יפנית, פשוט בשורה אחת. אז כן. זה גם אופציה.
טוב, יאללה, הלאה, טרבור.
טוב, האייטם הבא זה טרבור, וזה פרסונל טראביס. אז מי שמכיר טראביס CI, זה שירות מדהים, מדהים, אופן סורסי, חינמי, CI לפרויקטים האופן סורסים שלכם, וגם בתשלום מי שרוצה, אם זה לא אופן סורס. ומישהו בעצם לקח את הקונספט של הסרוויס, זה לא באמת טראביס, וייצר כזה פרסונלי. ובעצם מה טראביס עושה? בתשתית הישנה הוא מתקין את ה... נניח יש לכם איזשהו פרויקט רובי, אז אתם מוסיפים איזשהו טראביס פייל ועושים פוש, ואז טראביס מזהה את זה, ובעצם עושה סקייג'ולינג של הטאסק הזה, של הטסט או whatever, מה שלא יהיה בפרויקט שלכם שצריך לרוץ באיזשהו סרבר CI, ועושה לזה סקייג'ולינג וגם מריץ, וגם מחזיר לכם ריפורט ממש יפה ונעים של האם נכשל או עבר, וכל זה בחינם, זה מה שטראביס עושה. אז מה שטרבור עושה, הוא בא לחתוך את הסייקל בעצם. אותו בחור שכתב את זה, רצה לראות את התוצאות כבר אצלו, מבלי לעבור את כל הסייקל הזה. לפעמים כן רוצים להריץ אינטגרשן טסט אצל מישהו אחר, ובצורה איזולטית וכו'. אז מה שהוא עשה, זה בעצם עשה בערך מה שטרוויס עושה. הוא, בתוך הסקריפט שם, הוא בעצם מייצר on the fly קונטיינר, בונה אותו, מריץ אותו, ודואג לכל הצנרת, כדי, כדי שתדעו אם זה עבר או נכשל וכו'. אז זה טרבור. אז מצד אחד זה נחמד להשתמש, מצד שני זה גם נחמד לראות איך הוא עשה את זה, זה לא הרבה שורות קוד, זה 300 שורות קוד ג'אווה סקריפט כזה, אז זה נחמד. דבר הבא, בעצם זה כמו, אני קורא לזה מאמרי first encounter כזה, שכל מיני סטארט-אפים מתחילים להוציא, בעצם ההתקלות הראשונה שלהם בגו, ולמה גו עשה להם טוב בחברה וכו'. אז ZeroFS זה סטארט-אפ די נחמד שעושה בעצם דרופבוקס לארגונים, ומה שנחמד בו זה שיש לו הרבה פרויקטים אופן סורס, לפחות ככה, ככה זה מצד שלי. ומספרים טיפה, מאמר באמת טריוויאלי, על, לא ארוך גם, על איך הם נתקלו בגו ואיזה מעבר זה עשה להם את ג'אווה, אז שקוראים אותו באמת, אם כבר עשיתם את המעבר ואם אתם מכירים קצת, אז ברור שגו מקטין את השימוש בזיכרון כפול, כמה הרשמו? כפול 29, מ-87 מגה ל-3 מגה. וברור שהוא גם מקטין את הקוד מג'אווה לגו. אז, וגם האימג' של דוקר שלהם קטן פי 155. אז כל הדברים האלה הם ברורים. פשוט אם אתה מרחוק תקוע הרבה זמן בעולם של ג'אווה, אז הרבה דברים כאלה נראים לך ממש מוזרים ומטורפים. אז זה מה שהם חוו. ונעבור לאייטם הבא, גם באותו נושא, באותה AeroFS, הם המציאו פרוטוקול מסג'ינג שנקרא Stupid Simple Messaging Protocol, SSMP, שם קצת מצחיק, אבל הפרוטוקול הזה זה בעצם פרוטוקול שהם כותבים, שהם ניסו XMPP ו-E-Jabber וכו', וקצת דיברנו על Erlang וזה בעולם הזה. ובאמת זה פרוטוקול כבד, אם לא מתייחסים ל-XMPP עצמו, אז בואו נסתכל על הקליינטים, קצת כבדים, קצת, לא יודע איך לקרוא לזה, מגעילים נגיד, למרות שנגיד שחצי מהעולם עובד עם XMPP, כן? ולפעמים צריך פרוטוקול הרבה יותר פשוט. אז באמת הם מזכירים פה דברים כמו MQTT, שזה פרוטוקול messaging, PubSub, שבמקור נכתב, הוא נבנה על ידי IBM, ורץ על לוויינים, והוא מאוד מאוד יעיל, והם רצו לעשות משהו כזה, אבל יותר פשוט, לא בדיוק הבנתי למה, וזה פשוט בנו ליין פרוטוקול פשטני כזה, וקראו לזה Stupid Simple Messaging Protocol, הפרוטוקול מומש ב-Go, ויש להם איזשהו ספק לזה, נחמד ומעניין לראות איך סטארט-אפ שחי בעולם של ג'אווה, מכיר את Go, רואה וואלה מגניב, ו... מיד הולך ומוציא איזשהו משהו שהוא מאוד תשתיתי ויסודי, כמו פרוטוקול תקשורת בגו. זה נחמד לקרוא ולראות.
סתם שאלה, יש לך מושג עם טלגרם, הרי גם מוצאו פרוטוקול תקשורת. הרי, זה פרוטוקול או שזה על האנביירמנט שלהם? כאילו, יש לך מושג? סתם מעניין.
אין לי מושג, אין לי זיכרון שזה ממש חד, אבל נראה לי זה פרוטוקול משלהם. זה אופן סורס, כן. צריך לבדוק. אבל נראה לי שזה פרוטוקול שלהם.
אוקיי. סתם. אוקיי.
לא, האייטם האחרון שלי זה פופ מושן. אז זה ספריית, נקרא לזה אנימציה, ג'אווה סקריפט, פרונט-אנד, איך שלא תקראו לזה. בעצם יש הרבה כאלה. יש את Velocity JS, יש את גרין משהו, אני כבר לא זוכר. בעצם מה שהבחור הזה שממש בא לעשות שונה, זה, הוא בא לתת פה ספרייה ממש קטנה, זה 12 קילו בייט לעומת מאות נגיד גרין, איך קוראים לזה? גרין, לא זוכר, גרין משהו, ולעומת Velocity JS זה גם, גם פרמור קטן, מודרני יותר, עם API יותר בריא, וזה כאילו לעשות re-write למשהו שאנשים כבר רגילים להשתמש בו. מהניסיון שלי עושה את זה ממש טוב, זה ממש נחמד, דוקימנטיישן ממש כיפי.
גם הום פייג' כיפי, אפשר לחפש פה עם הכדור בפיזיקס שעות.
כן, אז זה טיפה שונה, כי זה כאילו פרויקטים אחרים שעוסקים באנימציה נכנסו כזה למין קיבעון או דברים שהם כבר מוכנים ואף אחד לא בא לחדש דברים, אז זה. ונחמד, אני אהבתי את זה יותר למשל מ-Velocity JS.
וזה רק CSS, אני מניח, כן?
זה JavaScript.
לא,
זה רק JavaScript, אוקיי.
כן, כן.
ו-Velocity זה גם JavaScript?
כן, Velocity JS.
אוקיי. כן. אוקיי, נכון, יש אחד שנקרא anime.css או משהו כזה, שזה רק CSS.
אבל הוא הרבה יותר סימפל לדעתי.
כן, כן.
פה יש פיזיקס וכל מיני דברים מגניבים כאן.
אז כל הדברים האלה, אני רואה גם למשל, ראיתי לא מזמן גריד בג'אבסקריפט. אז כאילו ג'אבסקריפט עושה קאמבק כזה, זה הרגשה, ולדעתי ספציפית עבור הגריד זה, פשוט כאילו מסתכל ורואה למה בן אדם עשה את זה, ואתה קצת מסתכל על שאר הפרויקטים שלו, אז הוא היה עמוק בתוך ריאקט. אז פתאום אתה מגלה שריאקט טיפה מחי את העולם הזה, כי ריאקט רוצה דברים גם הסטיילים וכולי, נכנסים אינליין לתוך הכאילו קוד שלכם, לתוך המרקאפ שהופך לקוד, אז הוא היה צריך גריד, והוא לא יכול להשתמש בגריד CSS, אז הוא כתב גריד בג'אבסקריפט. אז גם זה אני לא בטוח, ספציפית לא בדקתי לגבי פופ מושן, אבל יש סיכוי שאם אני אעשה עכשיו דריל דאון ואסתכל על הבן אדם ויראה מה שאר הדברים שהוא מתעסק, אז אני רואה שם ריאקט איפשהו.
בעצם כל העולם התחיל מריאקט, זה מה שאנחנו נגלה בסוף.
היית המפץ הגדול, ואז הגיע ריאקט.
כן,
דרך אגב. צריך לשים לב, אם אתה מסתכל על משהו, אתה אומר, רגע, אבל CSS, לא עדיף CSS, למה JavaScript? אז ככה כלל אצבע, היום בזמנים של היום, תמיד תבדקו אם זה קשור איכשהו לריאקט.
אגב, היה מאמר על פרפורמנס, שזה... JavaScript הרבה פעמים יותר טוב מבחינת פרפורמנס, זה לא, הנטייה לישר לרוץ של CSS היא לא תמיד נכונה, אבל לא משנה, זה דיון אחר לגמרי.
כן, וזהו, אז כאילו גל סינוס כזה, צריך לשים לב.
כן, עכשיו זה ימי הזוהר של JavaScript.
אוקיי, ואם אנחנו כבר מדברים על בדיחות, סתם, אז אנחנו לקראת סיום, וניתן לזה כמה אייטמים קצת יותר כלילים, ממש, ממש בקצרה. אז האייטם הראשון נקרא Amazon Web Services in Plain English. אז מי לא עבר את החוויה של להתקל בכל מושגים כמו EC2, S3, Route 53, SES, Elasty, whatever, קוגניטור וכולי, ומנסה לפרש לעצמו מה המשמעות של הדברים האלה. אז את רובם, אם מי שמתעסק ב-AWS כבר מן הסתם מכיר, אבל בא מישהו והחליט שהוא ייתן איזשהו מילון תרגום קטן למה להזזל כל אחד מהמושגים האלה אומרים, או איך היו צריכים לקרוא להם כדי שבאמת אנשים יבינו. אז ניתן פה כמה דוגמאות, למשל, טוב, הדוגמה הטריוויאלית, EC2 בעצם היה צריך להיות פשוט Amazon Virtual Servers, S3 היה צריך לקרוא Amazon Unlimited FTP Server, שזו איזושהי קריצה קלה, RDS היה צריך לקרוא Amazon SQL, CloudFront, זה פשוט Amazon CDN. בקיצור, יש פה כמה שהם קצת רציניים, יש פה כמה שהם לא כל כך רציניים. זהו, משעשע, נחמד, אפשר ללכת לקרוא את זה. אלון?
כן, קראתי את הדברים המצחיקים שכתבת. יש פה איזה קומיקס כזה ש... How to choose the right JavaScript framework, אז שניים כאילו מחכים לרכבת, ואז יש את הלוח רכבות שזה כל הפריימוורקים, אז מה עכשיו לעשות בורדינג, ומה עכשיו לא להתקרב אליו, אז למשל React זה crazy boarding, Angular 2 maybe late, maybe not, משעשע עשו כאילו את הפריימוורקים של JavaScript, מה עכשיו חם ומה לא, בצורה של לוח זמנים של רכבת וקומיקס. אז יש פה, בסוף יש טבלה אפילו קצת רצינית, אז זהירות.
כן, דרך אגב, יש אתר נחמד שנקרא, כמה ימים עברו מאז שהוציאו JavaScript פריימוורק אחרון.
אז אתה מדפס?
לא, לא, היום זה 41. אז בקיצור, הוספתי את הלינק לזה. Days since last new JS framework. שעשע. אוקיי, הבא בתור?
הבא בתור, סתם משחק חמוד כזה, סגנון דום, גרפיקה חמודה, WebGL, רץ בחרום, מי שרוצה סתם לפתוח בראוזר ולהתחיל לשחק, חמוד לעלה ב-WebGL, ממש נחמד. ויפה. טוב, סתם איזה שלט משעשע שנתקלתי בו, שאלו, עשו איזה טוויט עליו, בדלת של המשרד, in case of fire, מה צריך לעשות, אז אחד זה git commit, שתיים git push, שלוש leave the building. אז סתם שעשע.
שעשע, כן.
תעשו פוש, אחרי זה תברחו.
כן, וזה, רציתי להגיד שזה פרפרזה על שלט אחר שראיתי פעם, שהכותרת שלו in case of fire, exit building before tweeting about it. זהו, ובזה אנחנו מסכמים. אז שוב תודה רבה, זה היה במפרס מספר 25. כרגיל עשינו את זה ארוך יותר, מפה שהתכוונו, אבל זה בגלל שיש לנו פשוט הרבה מאוד נושאים. אז זהו, מקווים שנהנתם, ומזמנים להשאיר לנו הערות ושאלות. נתראה פעם הבאה, ביי ביי.
ביי ביי.
ביי ביי.